نحن بالصغير الزاين بسرق خيط. לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו, רבי נחמן מפרש סיפור בגמרא, סיפור משל. כתוב במסכת בבא בתרא, רב ספרא משתאה. רב ספרא מספר, זינא חדא הוה כאזלינא בספינתא. פעם אחת הלכנו בספינה, וחזינא נהוג קברא דעתי רישא ממאיה שהוציא את הראש מהמים, דג, ראינו דג שהוציא את הראש מהמים, ואית לקרמן, ובראש היו לו קרניים, וחקיק עליי, הוא היה חקוק על הקרניים שלו, ענה בריאה קלה שבים. מה זה קר? לא חשוב כזה, אחד מהקטנים שיש בים. ואבן נשים פרסה, והאורך שלי הוא 300 פרסאות, ויהיה קלה. ואזלינה לפומה בלוויתן. ואני הולך ישר מתוך הפה של הלוויתן. אמר רב אשי, עכשיו זה כבר מישהו אחר, מישהו שלא היה בסיפור, מישהו שכבר שומע את הסיפור ומעיר הערה. מהי ההערה הזאת? ההוא איזה בים הארץ. זאת עז ים בבחישה שהיא חופרת, מערבבת, לבחוש עם הקרניים שלה, ואית לה קרנה, ויש לה קרניים. ויש שם בצד, אם יש לכם, ברשב"ם, כתוב שם כמה מילים ככה רק בשביל להסביר. בריאה קלה מבריאות קטנות שבים, ואזלינה, איך כתוב? ואזלינה לפומה בלוויתן שיוכלני היום. היום הלוויתן הולך לבלוע אותי. ומה זה איזה דיימה? שכל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. איך כתוב בשחיטת כלים, במסכת כלים. לבחישה שחופרת בים בקרניה לבקש אחר מזונותיה. זה סיפור פנטסטי כזה. שמה, איך שלא נהפוך אותו הוא נשאר לא מובן. מה זה המושג של הדת בכלל? מה מסמל דת? פעם דיברנו על זה לפני הרבה זמן. מה ההבדל בין הנבראים שבים לנבראים שביבשה? הנבראים שבים, כתוב בראשית שהם נבראו מן הים. הנבראים שביבשה נבראו מהיבשה, אבל יש הבדל. ביבשה נאמר, תוצא הארץ נפש חיה. אם הארץ לא תוציא את הנפש החיה, בתוך האדמה לא יכולים להתקיים. במים כתוב, ישרצו המים נפש חיה, והם חיים בתוך המים. זאת אומרת, המים הם המקור של חיות הים, של הדגים. היבשה היא המקור של חיות הארץ, של הבהמות והחיות. אף על פי כן יש הבדל גדול. אלה שהמקור שלהם זאת הארץ, הם חיים על גבי הארץ. אלה שהמקור שלהם הוא הים, הם חיים בתוך הים. זאת אומרת שישנם שני סוגי חיים. אפשר לחיות בתוך המקור שממנו נבראתי, אפשר לחיות מחוץ למקור שממנו נבראתי. למעשה אלה הם שתי תודעות שונות, שני סוגי תודעה. כל אחד מאיתנו יכול לבחור, הוא יכול להיות ים, יכול להיות דג, ויכול להיות בהמה או חיה. אם הוא בוחר להיות בתודעה שלו מחוץ למקור שממנו נברא, אז הוא כמו בהמה וחיה. אם הוא בוחר עם התודעה שלו להיות חלק מהמקור, אז הוא דת. זה המשמעות בעצם. עכשיו, נשמה כשהיא עדיין לא ירדה לגוף, והיא נמצאת במדרגה מאוד עליונה, אז למה היא יותר דומה? מה? לדת. וכשהיא בתוך הגוף? היא יותר דומה לחיות היבשה. וכשהיא עולה חזרה, לא פעם מקבלת תודעת הדת. ולכן אמרו חז"ל, וזה מדרש מפורסם, מדרש חז"ל מפורסם שמובא במסילת ישרים בתחילתו, שהעולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים, ומי שמכין לעצמו צידה לדרך ביבשה, יש לו מה לאכול בים. מי שלא מכין לעצמו צידה לדרך ביבשה, מה יאכל בים? ככה אמרו חז"ל. יש שם עוד דוגמה שעולם הזה דומה לערב שבת, דוגמה יותר מפורסמת, העולם הבא דומה לשבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מאיפה יאכל בשבת. אז מזכירים את העולם הבא, את התודעה הגבוהה יותר, מזכירים כמו שבת, ומזכירים אותה כמו ים. וזה מדויק, זה לא רק בגלל שבים אין סופר ואי אפשר לקנות תעידה לדרך, צריך להכין את הכל קודם, או בשבת אי אפשר לעשות, אי אפשר לבשל, אי אפשר להכין, אי אפשר לקצור, אי אפשר... זה לא רק בגלל זה, אלא עולם הבא, התודעה של עולם הבא, של עולם הנשמות, זה להיות כלול בתוך השורש. וזה בדיוק העניין של שבת. כיבוש שבת והנפש, כשמדברים על שבת, כל הכוחות שהשם מכניס בבריאה, למעשה אפשר לומר אחרת, כל הכוחות שהשם מוציא מעצמו אל הבריאה, עם הפנים אל הבריאה, כל הכוחות האלה חוזרים ונכללים בו בשבת. אז ולכן שבת דומה לעולם הבא, ושבת דומה לים, ועולם הבא דומה לים. יש פסוק בברכתו של יעקב לילדי יוסף, שם מופיע ביטוי וידגו לרוב. מה המשך? בקרב הארץ. איך דגים יכולים להתרבות בארץ? יש כבר דבר שלישי, יש לנו את התודעה של הארץ, שבה אני, עם נשמתי, אני בתוך העולם הזה, ואני מחוץ למקור, אני מתייחס למקור כאל דבר טרנסצנדנטי מעל כזה שאני לא מציג אותו. יש לי את התודעה של הנשמה כשהיא נמצאת בשורש, אבל יש דבר שלישי, שבן אדם נשמתו נמצאת פה בעולם הזה, הוא ביבשה, והוא עדיין דג. זאת אומרת, הוא בתוך הגוף, ומה שמתבקש הוא שיהיה לתודעה שמישהו נפרד מהאלוקים, ואף על פי כן הוא מתבטל אל האלוקים בדיוק למה שנשמתו הייתה למעלה. זה נקרא בזכור הרוב בקרב הארץ. וזה דבר פלא. ולכן כתוב בכמה וכמה מקומות, בכמה מקומות שחז"ל משתמשים בדימויים, אז הם משתמשים בדימויים של הדג שהם רוצים לדבר על צדיקים. על דג. דווקא על דג, לא על סתם חיית ים, אלא על דג. חיית ים אחרת שיש לה ריאות והיא נושמת אוויר, היא לא מובלעת לגמרי בתוך המים. אבל דג, הוא חייב לקבל את האוויר שלו מהמים. הוא חייב להיות בתוך המקום כל הזמן. יש לזה דוגמה קצת בתוך החיים שלנו, כשבן אדם נמצא בתוך תפילה מאוד עמוקה. הוא נמצא בתפילה כמו שמובא בשולחן ערוך בהלכות תפילה, שהיו חסידים הראשונים, היו מגיעים בתפילה להתפשטות הגשמיות. זאת אומרת, הם היו שוקעים לגמרי בתוך התפילה, ולפעמים הם לא הרגישו אפילו אם מישהו עמד קרוב אליהם, או מישהו עבר לידם, או מישהו איזה רעש שהפריע להם. היו גם בתורות שלנו היו כאלה שהיה פעם... יש סיפור על רבי נפתלי, היה אחד מהתלמידים הגדולים של רבי נחמן. סיפור ששעבר איש מפי איש מעדי ראייה, שהיו שם אנשים פשוטים אפילו. לא כל כך הבינו מה קורה, אבל הוא החביא בביתו ילד שהיה, שהגויים רצו לקחת אותו לצבא. הם לקחו ילדים יהודים בני 12, כן אפילו בני 8. הם לקחו אותם 25 שנים. היה הגזרה כזאת ברוסיה. אז הוא יחביא בבית, הוא יחביא כזה ילד, וכי ההורים של הילד הביאו אותו אליו, חשבו שאצל אדם זקן לא יחפשו. והילד יצא לחץ לשחק בחוץ. ובדיוק באו ותפסו אותו, ואלה שתפסו אותו עדיין לא היו פקידי הממשלה בעצמם, אלא היה כמובן מסביב לזה התארגנה מאפיה שלמה של אנשים שחוטפים ילדים עם תמרוק של מונים וכל זה. אז תפסו אותו שם, תפסו אותו כמה אנשים, וכל בני הקהילה באו והצילו לצעוק עליהם ולא נתנו להם, בסוף הם הצליחו להבריח את החוטפים האלה. ובאותו זמן היה רבי נפתלי, הוא היה די מבוגר, הוא היה בביתו, והוא התפלל את אחת התפילות, אני לא יודע בסיפור שם, לא מופיע בדיוק איזה תפילה זו קטעה. ואחר כך האבא של הילד, שהוא קלט את הסיפור שרבי נפתלי אז התפלל בדיוק, כשהיה כל המאומן מתחת לחלונות שלו, אז לא היו הבתים פנויים על המודים כמו היום, זה היה הכל, יכול להגיד שלום דרך החלון, ככה. אז הוא בא לבקש תמיכה. כלומר, בגלל הילד שלי, היה לך רעש כזה, בטח בלבד לך את התפילה, אז הוא אומר, איזה רעש? אתה היה סיפור עם הילד? הוא לא ידע, הוא לא שמע. מה זה אומר? התפילה היא מרכבה, כשאדם מתפלל הוא נעשה מרכבה לספירת המלכות. המלכות העניין שלה זה שהיא לת לה מגר מסלום. בכל ספירה יש איזשהו תוכן, איזשהו עניין. המלכות, כל העניין שלה, זה כתוב בהקדמת הזוהר, כוס ישועות עצה, היא אוספת בתוכה כמו כוס, היא אוספת בתוכה את כל הישועות ומשקיעה אותן למטה. אדם שעומד בתפילה, הוא נעשה מרכבה לבחינת המלכות, בגלל שהוא גם כן אומר על עצמו, אני כלום, אני עבד של המלך. להתפלל ולעמוד, ככה כתוב בדברי חז"ל, שבתפילה אדם צריך לעמוד לפני השם כמו עבד של המלך, כמו אדם שעומד לפני מלך. היה יותר מתאים אולי כמו אדם שעומד לפני אבא שלו, הוא סך הכל מבקש על עצמו. אז למה כתוב כמו אחד שעומד לפני המלך? בגלל הביטול. כשעומדים לפני אבא אין כזה ביטול, כשעומדים לפני המלך זה ביטול בתכלית. וכשאדם עומד בתפילה כזאת, אז למרות שהוא מתפלל על צורכי הגוף, והוא בתוך הגוף, הוא מלובש בגוף, אבל הוא יכול להגיע למצב כזה שהוא יהיה כמו שאמרנו קודם, ויתגו לרוב בקרב הארץ. הוא בתוך המקור שלו. אז כדי כך, שכתוב בליקוטי מהר"ן, הוא מביא איזה מספרים קדמונים, מספרי קבלה, שהתפילה נקראת נשימה, בתורה ב', שהוא אומר שעיקר כלי מלחמתו של משיח זאת התפילה, אז הוא מביא מהזוהר שכתוב שמשיח נקרא רוח אפינו משיח השם, כי משיח זה בחינת נשימה. מה המשמעות של זה שתפילה ונשימה זה אותה מציאות? זה שבן אדם לא יכול להפסיק לנשום, הוא יכול להפסיק לאכול כמה ימים. אפשר בלי אוכל אפשר להיות הרבה זמן, בלי מים אפשר להיות פחות זמן. אבל חמצן חדש, אם לא מגיע למוח איזה 4-5 דקות, הבן אדם לא יכול להתקיים. כשהוא מרגיש שהתפילה שלו היא כמו חמצן בשבילו, שזה המציאות שלו, שמה שמחזיק אותו זה התפילה. רבי נחמן מסביר את הפסוק, תפילה לאל חיי, תפילה לאל היא חיי. אז כשאדם מרגיש כך, אז הוא חלק מהתפילה, הוא כמעט דרך בתוך הים. ובאמת על פי קבלה, אמר מספירת המלכות נקראת ים, כי כל הנחלים הולכים אל הים, הים הוא כמו הכוס הגדול שמכיל בתוך כל המים של העולם. אז כמו שאמרנו קודם, שהמלכות נקראת כוס, המלכות נקראת ים. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, כל השפע של כל הספירות נמשך לספירת המלכות, והמלכות היא מצד עצמה, היא תמיד ריקה וחסרה, ואין לה שום דבר משל עצמה, הכל של הקדוש ברוך הוא. זאת הבנה שהיא אף פעם לא מלאה, לא שהיא לא מלאה, שהיא רוצה יותר. רק היא לא מרגישה את המילוי שזה אני, אין לה את המושג של אני. ואני תפילה. דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתמוני, ואני תפילה. המציאות שלי זה תפילה.
זה מדרגה מאוד גבוהה. דוד המלך היה מרכבה לבחינת המלכות, דוד מלך ישראל. אז יוצא מזה שיש מציאות של נשמה שהיא כמו גל. זה למדנו עכשיו. שהיא חיה בתוך המקור. איך היא יכולה להרגיש את המקור בתוך העולם הזה? בגלל שיש לה תפילה. כשהיא למעלה, למעלה מהעולם ודאי שהיא נקרא גל. אפילו בתוך העולם היא נקרא גל. זהו, זה חלק אחד של העניין. עכשיו כמובן דיברנו עכשיו על בן אדם מאוד גבוה, נכון? אז צריך תמיד לזכור שכל הדברים האלה שמדברים על האנשים המאוד מיוחדים הם בעצם קיימים בפוטנציה ממש אצל כל אחד. כל יהודי, ואפילו לא רק בשעת התפילה, אלא כל יהודי שהוא מקיים מצווה, פשוט מקיים מצווה, אז הוא נקרא, שימו לב, כשיש ברית מילה, למה עומדים כשמביאים את התינוק, אתם יודעים? עומדים לכבוד התינוק, ככה כולם חושבים, לא לכבוד התינוק. לכבוד אלה שמביאים אותו, כי אלה שמביאים אותו עושים עכשיו מצווה. זאת אומרת, כשאני חזר סיבו לקום לפני יהודי שעושה מצווה. מדוע? כי כשיהודי עושה מצווה ואני עומד לכבודו, אני עומד לכבוד השם יתברך, אני לא עומד לכבודו, הוא עכשיו רק שליח, הוא מייצג. וכמו שאני מכבד אדם שלובש מדים, אז אני לא מכבד את האדם הפרטי, אני לא מכיר אותו, אני מכבד את המדינה שהוא מייצג. וכמו שאני מכבד נציג של מדינה זרה, אין לי עסק איתו, אני הרבה פעמים לא מכיר את השפה שלו, אבל אני נותן את הכבוד בגלל שהוא מייצג מדינה שאת המדינה אני מכבד. אז עכשיו בדרך כלל אנחנו מקיימים את המצוות ביחד, אז אם יודעים אני אכפילים, אז כולם יקומו בשביל כולם, כל הזמן יעמדו. אז לכן אנחנו בפועל אנחנו לא קמים כשהוא רואה מישהו עושה מצווה, כי בדרך כלל גם אנחנו עושים את אותה מצווה. אבל כשיש סיטואציה שמישהו במפורש עושה מצווה שרק הוא יכול לעשות אותה ואף אחד אחר לא, אז קמים לכבוד. וכך נאמר במדרש, כבדו את המצוות שהן שלוחי ושלוחו של אדם כמותו. עכשיו, מה שמתרחש אצל הצדיק, כמו שסיפרנו קודם את הסיפור לרבי נפתלי, בסיפור הדיבור שלו, אז בקטן יש את זה של כל יהודים מתי שהוא עושה מצווה. וכל דבר כזה, זה תופעה של דג שהולך לטייל בארץ. כן? זאת אומרת, שמצד אחד הביטול שלו לקדוש ברוך הוא זה כמו דג שהוא בתוך המים, הוא לא יכול לחיות רגע מהמים כי הוא לא יכול להישאר, ככה הוא בתוך האלוקות כמו דג במים. מצד שני, איפה הוא מקיים את הדברים האלה, איפה הוא עושה אותם? בתוך עולם שזה בכלל לא בתודעה של העולם, בתוך עולם שצריך כוכי רוצים ידי וצריך שהוא נברא מעצמו וכל זה. זה כמו דג שיוצא מהים ומטייל בארץ וממשיך להתקרב דק. זה פלא, זה הכוח של הנשמה. מלאך לא יכול, מלאך כשיורד לעולם הזה הוא מתקלקל תחת עם המדרש. מדוע? זה כמו שמוצאים דק מהמים, הוא לא יכול לחיות. הנשמה יש לה כוח, יש לה כוח האינסוף שהיא יכולה לרדת פה, וכל אחד לפי הבחינה שלו, לפי המדרגה שלו, יכול פה עד הרבה להפוך את היבשה ליד, להפוך. אם יש אפילו רק אחד, כמו שלמדנו, כל התורה למדנו על זה, שאם יש רק אחד אפילו שיש לו את האמונה הנכונה, אם יש אהבה וחסד בעולם, אז הרעיונות שלו עוברים הלאה, הם מגיעים לכל מקום. מה קורה אם לא נותנים לאותו יהודי לעשות מצוות? אז כאילו שהדג הזה, חלקי הטוב שיש בנשמתו, שהיו אמורים להתבטא החוצה דרך המצוות שהוא היה אמור לקיים, והוא לא יכול לקיים, הוא לא יכול לקיים את השלוחות שלו, כמו שלמדנו בהתחלה, שהיו מונים, הם לא נגעו להם לקיים שבת וראש חודש, וזה תורה שנאמרה בחנוכה. עיקר הנושא של התורה זה פורים, אבל בשניהם, הוא מביא דוגמה של הגזרות שהיו בחנוכה, הם גזרו על חודש ועל מילה ועל שבת, אבל הוא מדבר הרבה גם על הגזרות שהיו בזמן פורים, שם בכלל רצו לעקור השם ישראל מן העולם. אז כשיש מציאות כזאת, איך אפשר, מה ההתמודדות עם המציאות הזאת? מה עושים עם זה? אז בינתיים הדג נמצא במקום לא טוב, הוא נמצא בגלות בתוך הסקרה אחרת, כן? זאת אומרת, התודעה של הדג שהיא כולה בדו ואין זולתו, שרק הקדוש ברוך הוא הדבר המשמעותי היחיד שיש, היא נמצאת עכשיו בגלות בתוך תרבות שלמה שצועקת בדיוק תאב. זה הסיפור של הדג הזה שראינו בקטע שקראנו מסורת בעל הבדרה, שהדג הזה הוא מסכן, כן? לא משנה כל הפרטים שם, אבל הדג הזה הוא מרגיש שהלוויתן הולך לבלוע אותו. הוא מטייל לו בים, והוא מתאר, הוא אומר את האורך שלו, הוא אומר את, את העניין שלו וכל זה, הוא אומר, אבל תדעו לכם, אם שאחרי תקלוט הכל, אני הולך להיבלע עכשיו. אז נראה איך שהוא מסביר את זה. חזה נהי קו והגעת יתרי שם עם מאיה. אנחנו רואים דג שמסוגל להוציא את הראש מהמים. זה לא מלאך, זאת נשמה. נכון? מלאך חייב להיות כל הזמן בתוך המים, הוא חייב להיות בעולם הרוחני. אם הוא יוציא את הראש, הוא יאבד את המשמעות שלו. ככה זה בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראל. לא מדובר עכשיו על נשמה שנמצאת במקום טוב, רק חלקי הטוב של נשמות ישראל שנמצאים בגלות, במקום שלא נותנים להם לקיים מצוות. עם הגירים הנ"ל, מדובר על הגירים שעדיין לא התגיירו, וגם עם חלקי טוב שעדיין נמצאים בגלות. כי דגים, אסיפתן הוא מצערתן. איפה מרומז בדברי חז"ל שהדגים מרמזים על חלקי הטוב? אנחנו דיברנו עד עכשיו והתגול הרוב בקרב הארץ, יש הרבה מקורות שדג מרמז על נשמות ועל צדיקים, אבל איפה כתוב שזה מדובר על חלקי נשמות שנמצאים במצב לא טוב ושצריך לגאול אותם, וכשאוספים אותם ומרכזים אותם ביחד, אז הם חוזרים למצב המתוקן שלהם, ושאלה גם נקראים בשם דגים. אולי הם צריכים להיקרא בשם נפרים או קצקצים או משהו, כן? אז הוא אומר, לא, גם כל חלק בפני עצמו הוא נקרא גם כן בשם דג. בחלק יש את העוצמה של כל השלם, השם שלו. כי כתוב על, כי דגים אסיפתן הוא מטהרתן. זאת אומרת, שמה מדובר על הלכה שהדג, עצם זה שאני דג אותו בים, הוא לא צריך יותר תהליך של הכשרה, הוא לא חייב לעבור תהליך של הכשרה, זה לא בצר. אבל כאן הוא מדבר, אסיפתן הוא מטהרתן, זאת אומרת שאני אוסף אותם ואני מנקט אותם מהמקום הלא טוב שלהם, זה גורם להם את המצב של הטהרה. זהו בחינת חלקי נשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. הסיפה נאמרה על חלקי נשמות, רוחו ונשמתו של אותו אדם, רוח זה חלק ונשמה זה חלק. לא מדובר, כשכתוב אל אלוהי הרוחות לכל בשר, מדובר על נשמות, לא על חלקי נשמות. אבל כשכתוב רוחו ונשמתו אליו יאסוף, אז הרוח זה חלק והנשמה זה חלק. אז זה חלקי נשמות, ובכל מעשה, בכל דיבור, בכל מחשבה, יש חלק מהנשמה. וכשאדם גולה בין הנוכרים, או שההתנהגות שלו היא התנהגות של נוכרים, זה לא משנה בעצם. אז המחשבה, דיבור ומעשה שלו, של הנוכריות שלו, היא גורמת לנשמתו, לחלקי נשמתו להיות בגלות. וצריך לרכז עכשיו את כל החלקים העבודים האלה, ולאסוף אותם, בבחינת פדיון שבויים. וזה גם מרמז על בחינת גרים, בבחינת נדיבי עמים נאספו, שזה פסוק שמסירים אותו בראש השנה לפני תקיעת שופר, ושם מדובר על גרים. זאת אומרת, אצל הגר זה בדיוק אותו דבר, יכול להיות, בדרך כלל, איך גר מתגייר? מדובר על זה, הוא עושה סל קליטה, הוא מתגייר, גר של גר באמת. אז הוא מתגייר, הוא חיפש. הוא חיפש פה, הוא חיפש שם, ולא טוב לו עם זה, וזה, ויש כל מיני עד שהוא מוצא בסוף. זאת אומרת, בסוף כשהוא מוצא את האמת, הוא אוסף את כל החלקים שלו. את כל החלקים, את כל, כשבן אדם מחפש באיזה כיוון, הוא שם את הנשמה שלו בכיוונים. חלק מהנשמה שלו תקוע שם. הוא מחפש כיוון אחר, אז חלק מהנשמה הוא תקוע שם, חלק מהנשמה תקוע בכיוון החדש. ושבסוף כשהוא מגיע לאמת אז הוא הופך את כל החלקים, ועם הכל ביחד הוא הולך לעבוד את השם. זה נקרא נדיבי עמים נאספו. ועל שם זה החכמים נקראים בעלי הסיפור. עכשיו מי גורם את ההתעוררות הזו שהטוב ש... שחלקי נשמות ישראל שמפוזרים והחלקי ניצוצות של הקדושה שמפוזרים בין הגויים ובסוף הם נאספים כולם ומתגיירים או שחוזרים בתשובה או יוצאים על כל פנים מהמיניות שלהם מתחילים לקיים מצוות, מי שגורם את זה זה אותם חכמים שלמדנו קודם על מרדכי ושומעו הולך בכל המדינות, נכתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב בטבעת המלך אין להשיב, ושומעו הולך בכל המדינות, שברגע דיברנו על זה שברגע שמרדכי יושב בבית מדרשו והוא אומר את דברי אמונה אז זה מגיע לכל העולם כולו, ואיך שיש משהו טוב אז זה נמשך אליו. אז החכמים נקראים בעלי הסיפות שהם מאספים הטוב עם הגרים. עכשיו, וזה הטוב עם הגרים עתיק רשם עם מאיה. אז אנחנו אמרנו שהוא יכול לצאת מהשורש, מהשורש, מהמים הטובים. אבל עכשיו לפי המצב שלו הוא כבר נמצא במים אחרים. הוא נמצא במים הזדונים. אז זה עבר לנפשנו, איך כתוב שם? המים הזדונים. אבל עכשיו הוא מוציא את הראש, הוא עדיין נקרא בשם דג, וזה בגלל שהוא שומר את השורש של המים העליונים, ועם הכוח הזה הוא מוציא את הראש מהמים הזדונים. יש זה לעומת זה עשה אלוקים, בדיוק כמו שיש ים של הקדושה, של המלכות, שזה כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, יש גם והרשעים כים מגרש השקט לא יוכלו. זה ים שהוא כן מלא, יש ים סוער ויש ים שקט. שומעים תחזית של ידיעת הדייגים והספנות, תשימו לב, יש כל מיני ימים. אז יש ים, הרשעים כים מגרש השקט לא יוכלו, וזה ים שהוא סקרה אחרא. וכשגל מתרומם זה דבר בובסטי, ענק, אבל בפנים הוא ריק, אין בו כלום. כשזה במקרא גל, החלק הגלוי שלו הוא ענק, בפנים זה מועט רוח, כוח יש לו, אבל במהות הוא שקר. בעצם כל שקר הוא כזה, שבמהות הוא איננו, אשר על כן הוא שקר, אבל כוח יש לו. אז כשיש ים כזה, מהים הזה צריך לברוח, כן? זה הים של הלעומת זה. והים של הקדושה זה הים שאליו אנחנו משתוקקים. זה הים, הים שמער ראשי החיות, כמו שאומרים. זה הים, הים עליה מלמעלה, זה המלכות של עולם האצילי. ויש את המלכות של הסטרחה של עיניים לו. אני המלך. עכשיו, הנשמות, חלקי הטוב, נשמות הגרים, השורש של כולם, זה אברהם יצחק יעקב, אברהם ושרה, כתוב זה השורש של נשמות הגרים. ונשמה של יהודי או של גר, לא משנה, זה חלק אלוקה נמאס. אז היא מגיעה מהמקום הכי עליון. וכשהיא יורדת למטה, אז בגלל מעשה אינה ושבטח בונותיו, או בגלגול זה או בגלגול אחר, או כל מיני סיבות, אז הם מתגלגלים, אפשר להתגלגל לתוך הים של הסתרה אחרא, וברגע הראשון מרגישים שם טוב. מצוין, יש ים, יש גלים, יש אקסים, יש עולים, יורדים, אבל אחר כך אנחנו צריכים להרגיש שזה לא המקום בשבילי, אני לא, זה לא זה. אז נותנים את הראש החוצה. אלה שמוציא את השכל משטיפת המים הזדונים, שהוא הקצינות השוטף על השכל. אז הוא יוציא את הראש שהשטף הזה לא יבלבל אותי יותר מדי. ואז אלה, זאת אומרת שאני יכול להיות בתרבות שכולם צועקים אני המלך, ולא להתרשם מזה כל כך. נשאר כמו שאומרים, נשאר עם המחשבה הנכונה. ואז אלה קרמי, וחכה קלה הוא ענה בריאה קלה שביה, ועזה נשים פרסה ועזמינה לפומת בלוויתיו. מה זה, מה זה העניין של קרן? אנחנו מכירים את העניין של קרן, קרניים. מה זה, איזה עוד ביטוי יש קרן? מה? בינה, קרן זווית. יש עוד מילה קרן. או. או, יש עוד מילה קרן. כן, קרן מבחינה פיננסית, קרן, יש קרן ורווח. אנחנו לא משמיעים את זה. מה המחנה המשותף של כל הדברים האלה? המחנה המשותף של כל הדברים האלה שקרן זה הדבר הקשיח. כשאתה אומר קרן אור, זה כמו אנחנו משתמשים היום בביטוי קרן לייזר. זה דבר כזה שאי אפשר לבלבל אותו. זה קרן. העצמיות של הדבר, קרן עשויה מעצם. העצמיות של הדבר זה הקרן. אותו דבר כשאני אומר קרן זווית, זה השפיץ, שבו איתו אי אפשר לעשות חוכמות, תתקעים בו. אי אפשר ללכת איתו ככה. יש כאן משהו שהוא משמעותי, הוא חזק, הוא תקיף. זה המשמעות של קרן. עכשיו, הבריאה הזאת, יש לה קרן. זאת אומרת, זה שהיא הצליחה להוציא את הראש מהמים, זה בגלל שבתוכה יש כוח שנקרא קרן. מה זה הכוח הזה שנקרא קרן? יש לנו הרבה דברים בעולם שיש להם כוח. אבל הדבר בתוך העולם שלנו, בין אדם לחברו, הדבר שיש הכי הרבה כוח, זה הצדקה. קרמה זה בחינת צדקה. איך אנחנו יודעים שיש לזה הכי הרבה כוח? כי זה הדבר היחיד שנשאר. יש סיפור ידוע על המלך עם רבי גרשון באור הגולה. יש כמה סיפורים. הוא היה מקורב למלכות. הוא כמעט מת בגלל זה. אבל יש כמה סיפורים. יש סיפור עליו עם מלך מספרים את זה, שהמלך ביקש ממנו את ספרי החשבונות שלו. פתאום. אז היה רשום שם איזה סכום, כמה יש לו. אז העלינו עליו שבעצם הוא היה שם מורל עם הכספים של הממלכה, עבר דרכו הרבה יותר כסף, למה רשום רק זה? אז אמר, אדוני המלך, אתה לא מבין, הכסף הזה שרשמתי שהוא שלי, זה לא הכסף שנרווחתי או שעבר דרכי, זה הכסף שנתתי לצדקה. זה הכסף היחיד שהוא שלי, כי את הכסף הזה אתה לא יכול לקחת ממני. את כל היתר, אתה רוצה לזרוק אותי לבית סוהר, כי אני כביכול מועל בתקציב הממלכה. אז יום לפני זה הייתי עשיר גדול, ועכשיו אני אין כלום. אז כל מה ששלי הוא לא שלי. מה שלי, מה שנתתי. וזה בעצם לא דווקא בצדקה, אלא זה לא דווקא בכסף, אלא בכל צדקה. מה שבן אדם עושה עבור עצמו, והכוונה שלו שהוא יגדל ושהוא יהיה יותר מוצלח, עדיין יש בזה אחיזה של הקליפות. קליפה דקה. זה לא בדיוק חייב להיות שהוא עושה את הכל בשביל להתפאר. אבל הוא עושה בשביל להרגיש טוב. בואו נגיד ככה. זה טבעי. זה שלב. הלוואי שכולנו נהיה, שאלו יהיו העבירות הכי גדולות שלנו. שנעשה את הכל רק בשביל להרגיש טוב. אבל בכל אופן להגיד שזה דבר שהוא קיים לנצח, קשה. כי מה יהיה אם יום אחד אני לא ארגיש כל כך טוב עם זה? אז אני יכול לזרוק את הכל. יש דבר שבו הקליפה לא יכולה לנגוע. כשבן אדם עושה את הכל, אך ורק למען שמו ידבר. זה בעצם המהות של הצדקה. הצדקה זה לקחת ממני ולתת למישהו אחר. ובמהות זה נקרא צדקה. כשזה כתוב תמוד ירושלמי, מוזכר שם שתם מצווה נקרא צדקה. וכל המצוות נקראים צדקה. מדוע כל המצוות נקראים צדקה? שכתוב שהצדקה הגדולה, מי שעושה אותה זה השם ידבר. השם נותן כל הזמן צדקה, חשבתם על זה פעם. זה שאנחנו יכולים לנשום ולעשות ככה עם האפפיים, זו צדקה של השם נותן לנו. אבל מצד עצמנו אין לנו שום דבר. השם נותן כל הזמן צדקה. עכשיו, מה גורם ההתערות הדולטטה שגורם את הרצון העליון לקיים את העולם? אז כתוב, חזר מבין, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ללמלא תורה ומתקיימו שמיים בארץ, כיוזים לקיים את התורה, אז הוא מקיים את העולם, כך כתוב בזוהר, כך כתוב בגמרא. ממילא כשיהודי מקיים כל מצווה שהוא מקיים, אז הוא נותן צדקה, הוא מקיים את העולם. אז כמובן שיש הבדל גדול אם אדם מקיים מצווה כדי שהעולם יתקיים, כדי שיהיה לו על מה לעזור. הוא רוצה שהעולם יתקיים, כי אחרת הוא גם לא יהיה. או שהוא מקיים את העולם כי השם חפץ בקיום העולם. זה הבדל גדול, הבדל עצום. אם בן אדם מקיים בגלל שסוף כל סוף העולם זה ההכנה האחרונה שלי איך שאני יכול להיות, מה אם לא יהיה עולם, לאן אני אברח? אז סך הכל באיזשהו מקום בדקות הוא עובד את עצמו. אבל כשהוא מקיים את הכל בגלל שהוא רוצה בקיום העולם כי זה השליחות שלו, הוא צריך לקיים את העולם. הוא נמצא כאן כדי לקיים את העולם. זה כבר סיפור של צדקה. זאת אומרת, הנקודה של הצדקה זה לעשות את הכל ללא תנאי וללא שום רווח להנעת עצמי. זה בעצם הנקודה של הצדקה. עכשיו, וכשאני נותן לגמרי, אנחנו נותנים לגמרי לאחרים, בין אם זה כסף, בין אם זה זמן, בין אם זה ידע, לא משנה מה. אפילו כשאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו משהו, אבל שזה לצורך קיום העולם, זה הכוח שיכול להוציא את חלקי הנשמות שעשוקות בתוך הקליפות, שיכול להוציא אותם ולהחזיר אותם חזרה. כי למדנו שהצדיק, החכם, הוא יושב ועוסק בתורה, ואותם נשמות נדחות צריכים לשמוע את הקול שלו. הם שומעים את הקול שלו רק מתי שהאוויר הוא נח וזח, כך למדנו. שהאוויר הוא צלול, כמו שצועקים לרחוק בגשמיות, אז אם יש רוח צערה לא שומעים. אז אותו דבר מבחינה רוחנית, הרעיונות עוברות בעולם שמלא צדקה וחסד. כשהעולם הוא מלא התנגדויות, אז הכוח של המחשבה של הצדיק לא עובר הלאה. אז לכן יוצא שאם אותו דג בים, הוא בכל אופן מוציא את הראש מהמים והוא רוצה לחזור לקדושה. הדג הקדוש הזה, מהים הקדוש הזה, שהוא נופל לתוך ים של סתרה אחרה, ובכל אופן הוא מצליח להוציא את הראש מהמים והוא רוצה לחזור, זה בזכות הצדקה שאנחנו נותנים. שהוא בחינת הון יוסיף רעים רבים. הון יוסיף רעים רבים, זאת אומרת שיש אחדות בעולם, ושהרעיונות יכולים לעבור מאדם לשני. שהוא עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא. לכן זה נקרא קרנה. זה קרן, זה דבר שיש לו קיום. ויש איזה קיום לא רק לעולם הבא לכם מעל 20 שנה, אף חרלב כותב זה איזה מקום שהרגע הבא זה העולם הבא. הרגע הבא זה גם כן עולם הבא. זאת אומרת, זה דבר שיש איזה קיום, אם בן אדם נותן צדקה, ושזה כתוב בספרים, שלפני כל דבר חדש שמתחילים, אתה מתחיל ללמוד ספר חדש, אתה מתחיל עבודה חדשה, עניין של מצווה, עניין של משהו, של שליחות, נותן צדקה בהתחלה. אתה נותן צדקה, אתה ברור שיהיה לזה קיום. כמאמר מונבד, זה גם גמרא במסכת עבודה זרה, במסכת בבא בתרא. מונבד המלך, הוא עצמו היה גר. היה ממלכה שלמה של גרים, שהתגיירה, שושלת של מלכי בית חדאי שהתגיירו. משהו שנמצא היום בתחומי עירה, שהיה בזמן בית שני, אבל אני המלכה, אתה שייכת לשושלת הזאת. אז מונבז, דיברנו על זה, הזכרנו אותו, שהוא פיזר המון כסף לצדקה בשני בצורת, ושאלו אותו, למה אתה מבזבז את מה שאבותיך גנזו? אז הוא אמר, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. הם גנזו רק במקום שהיום כאן ומחר לא נשאר מזה כלום. אני גנזתי במקום שזה קיים. עכשיו זה הקרן, וחקק עליי הוא, ראינו, על ידי הצדקה נעשה חקיקה. זה שאנחנו נותנים צדקה זה עושה חקיקה בתוך המציאות. נגיד מה זה חקיקה? מה המעלה של חקיקה? יש דברים כל הטוב שלהם זה החקיקה. איך מרגיש בן אדם עם אף סתום? מרגיש לא טוב, נכון? מה כל המעלה שלו, של האף? שהוא פתוח, שהוא חקוק, יש שם חקה. המעלה שלו זה במקום שהוא לא נמצא. דיברנו קודם על התפילה, שהתפילה נקראת נשימה, נקראת חותם. כתוב שם, שם הוא מביא בתורה ב', הוא מביא מהזוהר, שמשיח מקבל את כל החיות שלו ממדרגה רוחנית שנקרא מקווי החותם. מה זה מקווי החותם? איזה מדרגה זו? במשל זה דבר שלא קיים, נקב. כן? החוב שבגרוש, כמו שאומרים פעם, זה הדבר שאיננו. אז מה יש מה להתייחס לזה ולהמשיך לזה משלים ולקרוא למדרגות עליונות בשל דבר שהוא לא קיים, שהוא סך הכל חור. אבל העניין הוא שעד הרבה, כשאני עושה, יש לי מחרוזת של פנימים, עם כל פנינה אין בחור, אני לא יכול לחרוז אותם ביחד. וכל היופי שלהם עניינו. כשיש בכל אחד חור, אני יכול להשחיל חוט ולחבל את כולם, ואז הצירוף של כולם ביחד זה משהו נפלא. איפה אני משחיל את החוט? במקום שהפנינה איננה, במקום של החור. זאת אומרת, המעלה הכי גדולה שיש למדרגה מסוימת, זה המקום שבו היא איננה. המקום שבו היא אומרת, זה לא אני, זה השם. זה החור. זה נקרא חקיקה. הטוב מתעורר כשחוקקים אותו, כשהוא נוגע בביטול, כשהוא נוגע במה שמעבר, שלא כל כולו תפוס בתוך עצמו כל הזמן. והחקיקה הזאת היא רמוזה בכתב שלמדנו עליו קודם, אחת מצורות הכתב זה חקיקה, כך גם מופיע בתורה, כשמדברים על קיום המצוות על ידי בני ישראל, אז כתוב, אם בחוקותיי תלכו. מדוע אם בחוקותיי תלכו? אז לא כל המצוות הם חוקים. יש חוקים, ויש משפטים, ויש עדות, ויש כיבוד אב ואם, וגזל, ולא חוקים, ופסח, וגם לא חוק. כמה חוקים יש? יש כמה, יש עטרת ופרה אדומה, ואין הרבה חוקים, אין יותר הרבה חוקים. רוב המצוות אפשר להסביר. למה כולם נקראים באופן גורף בשם חוקים? הקדוש ברוך הוא רוצה שאת המצוות נקיים כמו דבר שחקוק בנו, לא כמו דבר שכתוב עלינו מלמעלה. מה ההבדל בין דבר שחקוק לדבר שכתוב? אפשר לתת דוגמה, נגיד, מניעה ששטחה. בן אדם לא שוכח לאכול כשהוא רעב, נכון? אבל לפעמים בן אדם שכח את ההתחייבויות שלו. את ההתחייבות שלו זה דבר שכאילו כתבו אותה עליו, כתבו אותו עליו. אז זה לא נחקק בו, אבל אם יש התחייבות לאמא לילד, חייבת לתת לו אוכל או משהו כזה, זה לא תשכח. מדוע? כי זה חקוק. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שהמצוות יהיו בתוכנו כחקיקה. אז הוא אומר, אם הוא כותב, תלך. אז לכן, למרות שהרבה פעמים כתוב כתב, רוב המקומות שמוזכרים, דברי תורה, מוזכרים בשם כתיבה, רק על עשרת הדיברות כתוב חקוק על הלוחות, שם זה גם היה פיזית חקוק, כי אי אפשר לכתוב על הלוחות. אבל כן אפשר, זה היה חקוק על הלוחות. אבל בכל אופן, יש גם למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יכתוב על האבנים את כל דברי התורה הזאת בערב פעם. ומה פירוש לכתוב על אבנים? זה לחקוק, זה פשטות. אז אפילו אם יש לנו לב אבן, דברי תורה צריכים להיות חקוקים עליהם. בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות, שהשמועה של הקדושה, הרעיון שבא מהחכם, מהצדיק, מרדכי במגילה, שהולך בכל המדינות, להטוב הכבוש בין העקום, ומעורו בתשובה לשם לשורשו, כי הטוב זוכר את עצמו. זה מה שקורה כשנתים יהודים, צריך לזכור את זה. זה התחזקות גדולה. לפעמים יהודים זה קרה וקשה לתת את זה. אבל כמה היינו נותנים, היינו יודעים שיש לנו אח, אח שלנו, שנאבד בגיל 5 וגדל בין הגוי, כמה היינו נותנים שנזכיר לו שהוא אח שלנו ושהוא יהודי? כמה כסף היינו מוציאים לנו? היינו מוציאים, היינו, כמה שאין לנו, היינו עושים אצל חברים בשביל פרויקט כזה. כשאנחנו נותנים צדקה, איזשהו חלק של נשמה, של קדושה, באיזשהו מקום בעולם נזכר את השורש שלו, והוא מתאמץ לחזור לשורש בזכות הצדקה שאנחנו נותנים. ואיך הוא קורא לזה? הוא אומר, ענת בריאה קלה שביה, והוא פתאום נזכר מי הוא. היינו, עכשיו הים הזה שכבר לא הים של הקליפה, הוא עדיין בתוך הים של הקליפה, אבל הוא אומר, רק רגע, אני בעצם, אני כאן אורח בתוך הים של הקליפה, אני בעצם בא מהים של הקדושה, ובים של הקדושה אני הכי קל. מה קורה שאני הכי קל? דבר קל, צף למעלה. אני הכי גבוה מכל הקדושה. היינו שאני למעלה מכל העולמות. ים, היינו המם הוא ארבעה עולמות. יוד הוא בחינת חוכמה שמתפשט בכל העולמות. אז כל העולמות כולם, אמרנו הים בקדושה לספירת המלכות, אבל המלכות הזאת, המלכות של האינסוף, היא מתפשטת בכל ארבעת העולמות, כמו שכתוב כולן בחוכמה עשית, וזהו בריאה קדה שביד. היינו שכמו שהדבר הקל הוצף למעלה, כן הנשמה שהוא הטוב הוא למעלה מכל העולמות. עכשיו, מה זה אומר? כשהטוב מתחיל להיזכר את השורש שלו, מה זה עושה לו? ברגע הראשון נהיה לו פי אלף יותר גרוע. לא סתם שאני מסתובב פה, אלא עכשיו נזכרתי, בעצם נזכרתי עכשיו, תראו לעצמכם, חטפו אותי מאיזה מקום, נתנו לי מכה בראש, איבדתי הכרה, עשו לי שוק חשמלי, שכחתי את כל מה שעבר עליי, עכשיו אני חושב שנולדתי פה. ואני סובל, מרביצים לי, אני סובל. לא נורא, אבל אני סובל. עכשיו, השוק החשמלי הטבע שלו שהוא עובר בצל. פתאום אני מתחיל להיזכר, מאיפה אני מגיע? עכשיו אני סובל פי כמה, אני מתגזר, יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי פתאום, וואי, ואני עוד בן מלך. ואני עוד הייתי, אני לא יודע מה, הייתי אחי, ופתאום תפסו אותי הרשעים האלה, ומענים אותי כל כך, מה לעשות? אז ברגע הראשון זה נורא והיום. השאלה זה מה עושים עם הרגע שנורא והיום הזה? אם יודעים לנווט אותו לכיוון הנכון, אם יודעים להפוך אותו לתפילה. ענה בריאה קלה שבים, מה זה ראשי תיבות? א' ב' ק' ש', איזה מילה זאת? תרשמו, תראו איך זה. אבקש. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם, אבקש. אבקש, זה ראשי תיבות, ענה בריאה קלה שבים. זאת אומרת, אני נזכר שבעצם אני הייתי אמור להיות את פניך השם. שם. פתאום אני בתחתית, ואני הופך את זה חזרה לתפילה, את פניך השם אבקש. ובזה אפשר להגיד, תפילות של דוד המלך, יש בתהילים, יש כמה וכמה תפילות של הושיעני אלוקים, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. צבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני, יגעתי וקוראי ניחר גרוני מייחל לאלוקיי. הכל הכל, ניחר גרוני, אבל עדיין אני מייחל לאלוקים, עדיין את פניך אבקש, לא מתייאש. למה? כי הוא יודע מאיפה הוא הגיע. וזו עבודה שכל אחד יכול לעשות אותה. אנחנו כולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. כולנו יודעים, אין פנינו יפות כלל, אבל להפוך את המצב הזה, להפוך אותו לתפילה, זה יכול לעשות תיקון גמור בכל העניין. ומדוע נקראת שהיא, מדוע הדג הזה נקרא שהוא 300 פרסה, דהיינו שהנשמה נזכרת שהייתה בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, והקדוש ברוך הוא נמלך בה בבריאת העולם, למדנו את כל זה בתורה, בבחינת אם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, שנמלך בנשמותיהם של ישראל בשעת בריאת העולם, דהיינו שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזו כנל, ועתה היא הולכת לכיליון והפסד חצי שלום. עכשיו, איפה כל זה מרומז? בתוך השין, בתוך 300 פרצאות. דרך אגב, השין היא 300, יש כל, ככה אומרים, כל קו של השין מרמז על 100, ולכן השין היא 300. זאת אומרת, השין היא 300 גם מבחינת המספר הסידורי שלה, קוף, ראי, שין, כן? אבל גם מבחינת הצורה שלה. ועכשיו השין הזו זה מבחינת המחשבה שנחלקת לשלוש ראשים. השין מרמזת על המחשבה, ושזה השתשין על התפילים, התפילים של ראש ושעבוד המחשבה לקדוש ברוך הוא. והמחשבה נחלקת לשלוש ראשים, והמחשבה תמיד משרתת משהו. למה אני אומר שהמחשבה משרתת? המחשבה מצד אחד היא מנהיגה, היא לא משרתת. אבל המחשבה היא גם, המחשבה, אפשר לומר דבר אחד, המחשבה היא השתקפות של תמיד של משהו. מה זה העניין הזה? יש מחשבות שכליות, מחשבה יכולה לשקף את התהליכים שיש בשכל. אם לא היה לי מחשבה, אז יכול להיות שהשכל שלי היה עובד קשה ואני לא הייתי יודע מזה. זה ברור. כי קורה לפעמים שבן אדם קם מהספר, הוא לא יבין משהו. אחר כך, למחרת, ב-12 לצהריים, הוא הולך ברחוב, פתאום נפל האסימון, פתאום מבין, מה קרה, מי עשה את העבודה כל הזמן. השכל עבד, ואת המחשבה הייתה תפוסה לדברים אחרים. עכשיו באותו רגע, המחשבה רגע אחת, נגמר התהליך, כמו במחשב, אז הוא פולט לך את התשובה, המחשבה באותו רגע הייתה רגועה מספיק בשביל לקלוט את זה. אם זה יכול לבוא ולא לקלוט את זה. זאת אומרת, המחשבה היא סך הכל, מה שקורה במחשבה היא השתקפות של כוח יותר עמוק, של כוח הספק, או המחשבות מזדותיות, המחשבה היא השתקפות של הרגשות שלנו, ואנחנו מכירים עוד יותר עצים. רוב המחשבות שלנו זה מחשבות של מידות, או של מידת החסד והאהבה, או של מידת הקנאה והשנאה, או כל מיני מידות. ומחשבות מעשיות. זה המחשבות הפשוטות, ככה, שבן אדם אפילו כמעט לא חושב, אבל שהוא עוזב משהו כדי לתפוס משהו אחר, כל מיני דברים שהם כמעט אוטומטיים, אבל יש שם איזה בחינת מחשבה. ושלושת סוגי המחשבות האלה, זה השין, והשורש של כל המחשבות האלה, המחשבה העליונה, כל מה שיש אצלנו בעולם שלנו, יש למעלה, בעולם העליון, ולמעלה מכל העולמות. יש מחשבה עליונה שהיא למעלה מכל העולמות. ובדרך כלל צריך להבין שההשתלשלות מתחלקת לשלוש. בריאה, יצירה, עשייה. יש שיש את עולם האצילות, אז בווריאציה יותר גבוהה זה עולם העשייה, ויש מעליו את יצירה ובריאה יותר גבוהים. וכן הלאה. וזה תמיד ההשתלשלות מתחלקת לשלוש, וכנגד מחשבה דיבור ומעשה. שורש, המחשבה השורשית של הכל, זה המחשבה שעלה במחשבתו יתברך שהוא רוצה לברוא את העולם. עלה במחשבתו של השם שהוא רוצה להיות מלך, ושם הוא מתייעץ עמי עם אותו דג מסכן שעכשיו הוציא את הראש שלו מהמים הגדולים, עם אותה נשמה מסכנה שרדופה עם כל הקליפות, עם אותה נשמה הוא התייעץ לפני בריאת העולם לברוא את העולם או לא. עם כל הנשמות, להתייעץ עם נשמות ישראל. ועכשיו הנשמה הזאת נזכרת, אני אותו אחד שהשם התייעץ איתי עם להציל את עולם האצילות בכלל. ומה המצב שלי עוד מעט הלוויתן הולך לבלוע עוד. זאת אומרת, אני הולך לפעול עכשיו לתוך לוע שחור מלא שיניים וגמרנו, לתוך איזה מיקסר, שלא ישאר ממני כלום, אני לא רוצה. ובזה שהוא צועק כשהוא לא רוצה, אז בזה עצמו הוא יכול לצאת משם. ולכן זה נקרא 300 פרסי הבחינת רגל, אין הוא איתה, כמו בכל העם השוב ברגליך, אני מסכם אחר התפתה, אם שהנשמה נזכרת, שהייתה תחילה במחשבה, הוא בא ללך ומתייעץ בבריאת עולמו, ואז תאזמין אלה פומה זה לוויתן, אלה לצליון יוסף חשש שלו. ועל ידי זה מרחמת על עצמה ונתעוררת לשוב לשורשה כנ"ל ונעשים בעלי תשובה וגרים כנזכר לסוף. בטוח שקר פה לכולם. אי אפשר.
יש פה שכונה אם חדורית שעולה מאוד והצליחה לזוהה, אז אנא תראו את הפעם כל המצלחה שלנו.
תודה. Thank you.